ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
יש אירועים שאתה לא יכול לשכוח איפה היית כשהם קרו.
ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק.
רצח רבין, הפיגוע במגדלי התאומים.
שלום, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מתקפת הטרור בארצות הברית. שלושה מטוסים נחטפו והתרסקו.
שחרור גלעד שליט אחרי 1941 ימים בשבי. יותר מחמש שנים.
אוקיי, רגע, אנחנו מקבלים עכשיו דיווח שהטלוויזיה המצרית שידרה תמונה של גלעד שליט. האם אנחנו יכולים לראות את התמונה הזו? גלעד שליט חובש כובע, כן, זהו, חובש כובע מצחייה, צנום, רזה, מובל, מוצא מאותו רכב, מאותו טרנזיט החוצה, עם כובע מצחייה, הוא חי.
בשנתיים שלוש האחרונות של השבי סיקרתי את מחאת משפחת שליט שעברה להתגורר במאהל ליד בית ראש הממשלה בירושלים. תחילה מול אולמרט, בהמשך מול נתניהו. בכל יום הגיעו לשם מבקרים, אישים מפורסמים ואנשים מהשורה שבאו להזדהות עם ההורים הכאובים, נועם ואביבה, ולחזק אותם בדרישתם לעשות הכל כדי להביא לשחרורו של החייל החי. בסוף זה קרה.
נועם אמר זה לא נגמר עד שהוא יורד במדרגות של מצפה אילה, אבל אפשר כבר להגיד גלעד שליט בבית.
כן, בטח עם התמונות שראינו.
ביום שחרורו הייתי בכניסה לשכונת איסאוויה שבמזרח ירושלים. לשם הובלו כמה מהאסירים ששוחררו במסגרת העסקה.
משפחות האסירים הגיעו לכאן למצודת אדומים שמאחוריי ברכביהם הפרטיים. מכאן התפזרו לבתיהם אשר בשכונות מזרח ירושלים.
כל הבוקר הייתי בדריכות, כי עד הסוף, עד רגע השחרור ממש, לא היינו בטוחים שזה באמת קורה. אבל בסוף זה קרה. תחושת הקלה עצומה ושמחה. הוא באמת הפך להיות הילד של כולנו. שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אברה מנגיסטו נמצא כבר 8 שנים בשבי חמאס בעזה. 8 שנים. תחשבו, כמה פעמים שמעתם את השם שלו במהלך התקופה הזאת? מי מכם יודע איך קוראים להורים שלו או לאחיו? אברה כמעט לא קיים בתודעה הציבורית. בתחילת השבוע, חמאס פרסם סרטון ראשון שלו מהשבי.
אני אסיר אברה מנגיסטו. עד מתי אני נמצא פה? בשביעי אני בחבל. אחרי השנות, עוד מהקבע. איפה היא מדינה דבר מספר? מגורלנו.
בזמן שבצהל ובממשלה מנסים להבין מה הייתה מטרת חמאס בצעד הלא שגרתי הזה, אנחנו רוצים לשאול למה אברה עדיין שם, ולמה הוא כמעט ונשכח מהתודעה הציבורית הישראלית. נדבר עם תמי שיינקמן, יועצת אסטרטגית לתקשורת שעמדה מאחורי קמפיין המאבק לשחרור גלעד שליט, אבל עוד קודם נספר את הסיפור של אברה מנגיסטו, ונעשה את זה בעזרת כתבנו בדרום, אסף פוזיילוב. שלום אסף.
שלום.
בוא נתחיל לספר את הסיפור של אברה מההתחלה. מה אתה יכול לספר לנו עליו?
אברה מנגיסטו, אברה כמובן זה השם האתיופי אברהם. הוא נולד באתיופיה לפני קצת יותר מ-37 שנים, ואולי עם ההורים שלו והאחים שלו לישראל במבצע שלמה, כשהוא היה ילד קטן. הוא גדל באשקלון, משפחה גדולה, היא גדלה במהלך השנים, הם 9 אחים, דירה קטנה בשכונת עתיקות, שכונת מצוקה, שכונה מאוד ותיקה, ישנה. ההורים התגרשו באיזשהו שלב, והאימא גידלה את הילדים לבד בדירה הזאת. ואגב, אחת הפעמים היחידות שניקו את הרחוב הזה באשקלון בצורה מאוד מאוד יסודית, הייתה לפני ביקור ראש הממשלה אצל משפחת מנגיסטו בבית.
שלום לכם, אני באתי לפני כניסת השבת להיות עם משפחת מנגיסטו, ודיברנו על אברה. אנחנו עושים הכל, כל מה שביכולתנו, להחזירו לארץ.
זה בעצם ממחיש מאיזה סביבה מוחלשת אברה מגיע.
כן, זו בעצם השכונה הכי קשה באשקלון, שכונה שמוכרת היטב לרווחה, אחת השכונות הקשות בארץ. אז כשמגיע ראש ממשלה, המקום הזה נראה אחר מאשר הוא נראה ביומיום.
ולא די בכך שאברה מגיע מאחד הרקעים היותר קשים ומוחלשים בחברה הישראלית, הוא היה גם מתמודד נפש וסבל מהפרעות נפשיות לא פשוטות.
כן, המשפחה מספרת שבערך בגיל ההתבגרות, אחרי שאחיו הגדול, גדול ממנו בשלוש שנים, התחיל לסבול מכל מיני בעיות בריאות, ולבסוף גם מת, אז התחיל שינוי נפשי מאוד מאוד מורגש אצל אברה, הוא התחיל להסתגר, ופשוט להיעלם, ללכת לבד במשך קילומטרים ארוכים, עם תיק גב עליו, כאילו שהוא יודע לאן הוא הולך, שיש לו איזשהו יד, הוא פשוט היה יוצא מהבית, וצועד בסוג של נחישות ישר קדימה במשך הרבה מאוד שעות. לפעמים היו מוצאים אותו בערים אחרות, למשל בטבריה, לפעמים בכל מיני פינות רחוקות באשקלון, לפעמים הוא היה חוזר בעצמו, פשוט יוצא מהבית עם תיק גב וצועד, ובמהלך השנים הוא גם הושפז כמה פעמים במוסדות פסיכיאטרים, ובין לבין, בכל הזמן הזה שהוא לא היה מטופל, שזה בעצם היה רוב הזמן, אז המשפחה שלו, האחים, אבל בעיקר האמא, היו צריכים להתמודד איתו עם בחור שהולך וגדל וסובל מבעיות נפשיות ולא ממש מקבל טיפול.
מתי הוא עובר לרצועת עזה? מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
אז זה קרה בשבעה בספטמבר 2014, בצהריים, בשעה 12, אברה נכנס לאיזשהו ויכוח עם אמא שלו שחזרה מהעבודה, הוא ביקש ממנה 50 שקלים, היא אמרה לו, אין לי, והוא התעצבן, הוא טרק את הדלת והוא התחיל ללכת, חצה בעצם את כל אשקלון, ואז אחרי שהוא הגיע לחוף, הוא הלך לאורך החוף עד אזור זיקים, לאורך כ-10 קילומטרים, באחת וחצי בצהריים, אז הוא כבר נקלט במצלמות של צהל, לא רחוק מהגבול, בערך 2 קילומטרים, ו-20 דקות אחרי שהוא נקלט לראשונה במצלמות של צהל, של התצפית, הוא כבר טיפס על הגדר לעזה, חצה אותה והתחיל לצעוד על חוף עזה. לפני שהחצייה הזאת ממש קרתה, אז כאמור מצלמות צהל קלטו אותו, בהתחלה חשבו שמדובר אולי במסתנן שחוזר לעזה, או אולי מתכוון להגיע למצרים דרך עזה. הייתה אז הרבה פחות מודעות בכלל למה זה אומר כשמישהו, אז לא היה ברור שהוא ישראלי, חוצה את הגבול לעזה. זה לא כמו מישהו שנכנס פנימה לתוך ישראל, ואז לכאורה יש הרבה יותר סכנה. והיה איזשהו קצין זוטר, ממם, שקיבל את ההתראה הזאת, הוא היה עם שני חיילים שלו בהבטחה במחסום ארז, זו הייתה תקופה מתוחה, זה היה אחרי צוק איתן, והוא בעצם אסר על החיילים שלו במשך משהו כמו 10 דקות לצאת איתו אל הגדר לבדוק את ההתראה הזאת, הוא פשוט חיכה לאישור, וכשהם הגיעו, אחרי 7 דקות, היה להם משהו כמו 3 או 4 דקות, שבהן, לכאורה, הם היו יכולים לעצור את אברה. אחד מהם העיד, בתחקיר של עובדה, שהוא פשוט ירה לכיוון אברה מנגיסטו.
מה אתה חושב בראש?
חבל. נכנס, יצא מאז הדרך מנהרה, יצא לישראל, עכשיו חוזר.
קודם לידו, אחר כך לכיוון הרגליים שלו, והתגובה של אברה הייתה מאוד מוזרה, כמו מישהו שבעצם מנותק מהסיטואציה ולא בדיוק מבין מה קורה ושיורים עליו, וזה לא עזר, הוא פשוט עבר את הגדר ונכנס, וככה בעצם התאפשר לו לעבור בצורה מאוד מאוד קלה לתוך עזה, ולהכניס גם את המשפחה שלו וגם את מדינת ישראל לסוג של איזושהי תסבוכת דיפלומטית. ובמשך 9 חודשים הסיפור הזה היה תחת איפול, איסור פרסום, איש חוץ ממשפחת מנגיסטו ובחירים במערכת הביטחונית, וכמובן אותם חיילים זוטרים שהיו עדים למעבר שלו לעזה, איש לא ידע על הסיפור הזה.
אז מתי באמת המשפחה כן מגלה על מה שקרה ואיך היא מגיבה?
אברה בעצם השאיר את תיק הגב שלו בצד הישראלי של הגדר, הוא כנראה לא יכל לחצות עם התיק, זה קצת היה לו לא נוח, אז הוא השאיר אותו בצד הישראלי של זיקים, ושם נמצאו חפצים אישיים, אז בשלב מאוד ראשוני, די בהתחלה, אחרי החצייה שלו, אז המשפחה הבינה שהוא חצה לעזה, והם מאוד סמכו על מערכת הביטחון, חוץ מכמובן כל החרדה מאוד מאוד גדולה והדאגה לשלומו, אז הם סמכו על מערכת הביטחון. אני חושב שהם, כמו לצערנו, יש כבר כמה וכמה משפחות שהיו בדיוק במצב הזה, לוקח למשפחות האלה קצת זמן כדי להתעורר מהתמימות ולהבין שלא תמיד מה שנאמר להם אכן יקרה. הם פשוט שמרו על שקט, התפללו וקיוו שבגלל שמדובר באזרח, לא בחייל, ואזרח שלוקה בנפשו, אז חמאס יחזיר אותו. ואגב, לצהל הייתה אינדיקציה שזה בעצם מה שקורה, כי שם הסעיד שחצה שלושה חודשים בערך אחרי האווירה לעזה, כבר עשה את זה בעבר פעמיים, ובכל פעם כזאת בעצם חמאס החזיר אותו, הוא נתן לו לחזור לישראל.
אז אמרת לנו מקודם שרק 9 חודשים אחרי שאווירה חצה את הגדר לרצועת עזה, הציבור הרחב שומע את השם שלו, שומע על המקרה הזה. מה התגובה הציבורית לדבר הזה?
אני זוכר שאז זו הייתה פשוט התפוצצות תקשורתית ברגע שזה הותר לפרסום.
רק הבוקר התיר בית המשפט לפרסם את הפרשה שרק מעטים ידעו עליה. אברה מנגיסטו, בן 28, חצה על דעת עצמו את הגבול לעזה, וככל הנראה נתפס בידי אנשי חמאס.
באותו בוקר אז פשוט הייתה נהירה אדירה של כל כלי התקשורת וגם של כל מיני סקרנים לכיוון הבית הזה, אדירה הקטנה של משפחת מנגיסטו באשקלון.
הסיפור שלו ידוע לנו כבר כמה חודשים, אנחנו יודעים שהוא נמצא בעזה, אנחנו לא יודעים מה המצב הבריאותי שלו, לא יודעים מה קורה איתו, ואף אחד גם לא סיפק תשובות, לא למשפחה ולא לציבור.
וכולם ניסו לגרד איזשהו שביב מידע, להבין בדיוק מה קרה שם, ובעיקר למה זה היה אסור בפרסום כל כך הרבה חודשים. ובעצם במשך תקופה, גם אחרי האירוע הזה, עדיין לא היו לנו יותר מדי פרטים.
אז אחרי איזושהי תקופה שקטה, והמשפחה מעכלת את מה שקורה, בהתחלה נותנת הרבה קרדיט למערכת הביטחון, בשלב מסוים היא מבינה שצריך לעשות משהו. אז מתחיל ניסיון להניע מאבק ציבורי לשחרורו של אברה מנגיסטו. איך הוא התפתח?
באמת בהתחלה, תקופה מאוד ארוכה, הם שמרו על שקט, הם היו, נקרא לזה, ממושמעים, כי הם, אתה יודע, אמרה תמי ארד לפני כמה שנים, שהטעות שהיא עשתה זה שהיא שמרה על שקט, והיא הגדירה את זה, הייתי ילדה טובה, ומה שאמרו לי, זה מה שאני עשיתי, אני שמחתי למערכת הביטחון, הם לא רוצים שיהיה רעש סביבם, והם גם מסבירים שככל שיהיה רעש, אז זה רק יעט את התהליך, ואולי זה גם יעלה את המחיר, כי הצד השני יבין שיש כאן מישהו שכל המדינה רוצה בשחרורו, ושנים רבות אחר כך, עשרות שנים אחר כך, אנשים באותם התפקידים שדרשו את זה מתמי ארד, אז דרשו את זה גם ממשפחת מנגיסטו, וזה לקח זמן עד שהם הבינו שהם באמת צריכים לפעול. הם ניסו בהתחלה בצורה פרטית להניע איזשהו קמפיין. הם היו מאוד מאוד לא מאורגנים, מאוד מאוד מבולבלים.
גם יש הבדל מאוד גדול בין הסיפור של גלעד שליט לבין הסיפור של אברה מנגיסטו. גלעד שליט היה חייל בפעילות מבצעית שנשבע בהתקלות עם מחבלים של חמאס שחדרו לשטח ישראל. אברה מנגיסטו היה אזרח, עדיין אזרח, שחצה מרצונו החופשי, אנחנו יודעים היום בשל בעיות נפשיות קשות, אבל מרצונו החופשי משטח ישראל לתוך שטח הרצועה, פשוט בא לזרועותיו של חמאס, והציבור תפס את זה אחרת.
יש כמה הבדלים באמת בין הסיפור של גלעד שליט לאברה מנגיסטו. קודם כל באמת העניין הזה שהוא חצה מרצונו. גם העניין שהרבה יותר קשה, בטח כשלא ממש מנהלים קמפיין ולא עושים את זה בצורה נכונה, אז הרבה יותר קשה לצייר אותו במרכאות כפולות, הילד של כולנו. בגלל שהמשפחה של אברה מנגיסטו היא משפחת מצוקה מהעדה האתיופית. בישראל יש עדיין לא מעט נקודות של, גם של גזענות, זה גם צריך לומר. ו- ולאנשים יותר קשה להרגיש הזדהות עם מישהו שהוא לא דומה להם, מאותו רקע כמוהם. אבל אני חושב שהדבר הכי משמעותי, וההבדל בין משפחת מנגיסטו למשפחות אחרות, זה שהמשפחות האחרות לצערם הרב נקלעו לסיטואציה המחרידה ביותר שאפשר לדמיין, הבלתי אפשרית הזו, ואז הם גילו שהם צריכים לעבוד בזה בעצמם. המסקנה שלהם שאף אחד לא באמת יעזור להם, והם לא ידחפו ויהפכו את העולם, פשוטו כמשמעו יהפכו את העולם, וזה מה שהמשפחות האחרות עושות, ולא פעם כל הקמפיין של משפחת מנגיסטו בחלק מהנקודות פשוט נשען על הקמפיין של משפחת גולדין, ולעיתים גם של משפחת שאול, שהם בעצם נושאים את שמו של אברה ואת תמונתו בכל מקום שאליו הם מגיעים.
עד לפרסום הסרטון האחרון, השבוע, האם קיבלנו ממנו עוד חיים כלשהו? מה אנחנו יודעים עליו במהלך התקופה הזאת?
אז לא, זה בעצם היה אות החיים היחיד מעבר המנגיסטו מזה יותר משמונה שנים. כל הזמן מה שנאמר מנציגי מערכת הביטחון שהיו בקשר עם משפחה, זה שאברה נמצא בחיים. בהתחלה הם לא ידעו בדיוק לומר משהו על מצבו הנפשי או הפיזי. לא הייתה שום אינדיקציה למשל מנציג האום או נציג צלב אדום שהיה שם. אבל תמיד הערכה הייתה שהוא בחיים. וגם עכשיו כשפורסם הסרטון ובעצם מי שאישר את האמיתות שלו זה ראש הממשלה, כי המשפחה לא לגמרי הייתה בטוחה, אז אמר ראש הממשלה, אנחנו יודעים שהוא בחיים.
אתמול קיבלנו אישור נוסף למה שידענו כל הזמן, שאברה חי. מדובר באדם צעיר, לא בקו הבריאות, ואחריות לגורלו רובצת כולה על חמאס.
והשורה התחתונה, כל כך הרבה שנים אחרי, יותר משמונה שנים, ועדיין מדינת ישראל הגדולה, עם כל היכולות מהמתקדמות בעולם, לא הצליחה להחזיר גם שני חיילים שנמצאים שם, גופות של שני חיילים שנלקחו בשבי, וגם שני אזרחים שנמצאים ממש בחצר האחורית שלנו כאן בעזה. רק אפשר לחשוב אם המדינה הייתה משתמשת בחלק מההזדמנויות שהיו במהלך השנים, והיו לא מעט הזדמנויות כאלה, לא מעט הסכמים עם עזה או עם טורקיה, או הרבה מאוד מנופי לחץ על חמאס ועל עזה, ועל פי גם המשפחות וגם גורמים אחרים שהיו בענייני המסע ומתן האלה, אף פעם התנאי של השבת החיילים והאזרחים לא נכלל באף אחד מההסכמים האלה.
אסף פוזיילוב, תודה רבה.
תודה.
שלום תמי שיינקמן.
שלום דניאל.
ראית כמו כולנו את הסרטון של אברה שפורסם השבוע. זה בטח זרק אותך לתקופה שליווית את משפחת שליט במאבק הציבורי המוצלח שהם הובילו בעזרתך. שתפי אותנו בתחושות, במחשבות שעלו לך.
בעיקר תחושה של דאגה, אני אקרא לזה כך. הרבה מאוד מההשוואות היו מבחינתי לא מוצדקות. זה בטח ובטח הניסיון להציב את העובדה שלצורך העניין מדובר באתיופי, ולכן בעצם מדינת ישראל לא עושה די כדי להחזיר אותו הביתה. זה אחד הדברים לדעתי המקוממים ביותר שיכולים להיות בהקשר הזה.
למה?
אני אסביר. אני אשאל אותך שאלה, דניאל. האם אתה יודע מי זה צביקה פלדמן, שם פולני לחלוטין?
נעדרי סולטן יעקוב?
נכון, הוא מנעדרי סולטן יעקוב, אבל מעבר לזה הוא גם היה הבן זוג שלי. מלחמת לבנון הראשונה, צביקה הוא מורה לשלח, יוצא מה שנקרא כמובן כמו כל חייל במילואים, להתגייס כמובן לטובת המלחמה, ובצומת סולטן יעקב הם מותקפים על ידי הסורים במשך שמונה שעות, ובעצם נשארים בשטח שלושה טנקים נהרגו 8 חיילים, ו3 הוכרזו כנעדרים, זכריה באומל, יהודה קץ, וצביקה פלדמן, הבן זוג שלי. האם אני יודעת מה עלה בגורלו היום? הרבה מאוד שנים אחרי זה, אני מדברת על 1982. לא, אני לא יודעת. האם גופתו או הוא הוחזרו? גם כן לא. עכשיו, ברור לחלוטין שמדינת ישראל עשתה ככל יכולתה, אני חושבת, כדי לדעת מה עלה בגורל 3 החיילים. יחד עם זאת, אף אחד לא תהה מדוע השם צביקה פלדמן לא ידוע לציבור, אף אחד לא מדבר בו, לא מכירים בו. האם זה בגלל שלא היה קמפיין, או האם בגלל שמדינת ישראל לא עשתה די כדי להחזירו? והאם מדובר בצבע האור שלו או בגזע שלו? גם כן לא. מה שאני בעצם אומרת, שלצורך העניין, קמפיין תקשורתי אכן עזר להביא את התודעה למדינת ישראל על מה שנקרא החייל גלעד שליט. ולצערי הרב, זה לא נעשה במקרים אחרים. יחד עם זאת, במקרה למשל של רון ארד, כן נעשה קמפיין תקשורתי. ועובדה היא שהוא לא חזר הביתה. זאת אומרת שלהכניס את האימפקט שמדבר על גזענות לכאורה בגלל צבע אור, היא מקוממת.
אכן היה קמפיין מאוד ידוע וגדול למען שחרורו של רון ארד, הוא לא חזר הביתה, אבל כל ילד שגדל בשנות ה-80 ידע את השם רון ארד, וגם אחר כך בשנות ה-90, היום אולי קצת פחות. למה אנחנו לא שומעים את השם של אברה מנגיסטו בחדשות כל יום כמו שהיה כשגלעד היה בשבי? למה ילדים לא יודעים מי ההורים של אברה מנגיסטו, מי האחים שלו?
תראה, נוטים לחשוב שנושא גלעד שליט היה כל הזמן בתודעה, הוא אכן היה, אבל אני יכולה לבוא ולהגיד לך שבמשך 4.5 שנים שניהלתי את הקמפיין, אגב, פרו ברונו מלא, היו תקופות שבהם הנושא לא היה בסדר היום התקשורתי, למרות שזה לא נראה כך. לצורך העניין הזה צריך מאוד מאוד להבין שמשפחת שליט קיימה במשך שנה שלמה מאבק שקט מאוד, זאת אומרת, היא לא עשתה קמפיין תקשורתי, מתוך הבנה שהמדינה תעשה ככל יכולתה כדי להחזיר את גלעד. אבל אחרי שנה שבעצם הנושא ירד מסדר היום הציבורי, גילתה המשפחה שבעצם המדינה לא עושה שום דבר וגם לא מערבת אותה במה נעשה להחזרתו. ולכן היא פנתה לגורם מקצועי, דרך אגב, בעידודה של תמי ארד, אשתו של רון ארד, שאמרה להם, אל תעשו את הטעות שאני עשיתי. ולכן נדאגנו מה שנקרא להותיר את הנושא הזה בסדר היום הציבורי, על ידי פעולות יזומות מדי יום, שכמובן התכתבו עם האקטואליה, התכתבו עם מה שקורה מדי יום ביומו. אבל בפועל, כאשר התקשורת מתעסקת מה שנקרא עם הדברים שקורים מדי יום, ובמדינת ישראל כידוע לך לא חסרים דברים שקורים מדי יום, הרי באופן אוטומטי הנושא הזה קצת יורד מסדר היום הציבורי, ולכן צריך להפריח אותו דווקא ביוזמות הרבה הרבה יותר אקטיביסטיות, בצורה אחרת ושונה, יצירתית מאוד, וזה דורש הרבה מאוד משאבים, שיכול להיות מאוד שלמשפחה, לצערי הרב, של מנגיסטו, אין אותם.
לסיום, תמי, אפשר היום להניע מאבק ציבורי אחרי כל כך הרבה שנים שאברה נמצא בשבי?
צריך מאוד מאוד להבין שיחס או התודעה הישראלית כלפי חיילי צה"ל וכלפי אזרחים היא שונה. במקרה של אברה מדובר בנושא הומניטרי. לעומת זה, כאשר בסופו של דבר מדובר בחיילי צה"ל, נכנס הנושא של האתוס הלאומי. אף אחד מהחיילים של צה"ל שנפלו בשבי או לצערי נעדרים, או אפילו לצערי הרב מאוד הפכו לחללים, לא בחרו להיות במקום הזה מתוך בחירה אישית. הם נאלצו להגיע לסיטואציה הזאת, ולכן חובת המדינה, על פי מה שנקרא ההסכם הבלתי כתוב בין המדינה לבין חייליה, שלא מותירים חייל מאחור ומחזירים אותו הביתה. במקרה ההומניטרי, כשמדובר באזרח, התודעה הישראלית הרבה יותר סקפטית לגבי המחיר שנצטרך או נאלץ בסופו של יום לשלם. ולכן זו הבעיה העיקרית, כשאנחנו בעצם לא מספיק מדברים על המשמעות של העניין ההומניטרי בהחזרתו של אברה.
תמי שנקמן, תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני צביקה בשבקין, שמעון דוקרקר, שרון לרנר ורומן סורקין. תחקיר בר נחמיאס. בצוות עורכי עוד יום גם יותם רוזנוולד. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים או באתר שלנו. אני דניאל אופיר, נשתמע.